2, 3, Paolo 5, 6,
Santa Elijn.
2, 3, Paolo 5, 6.
Nachas ruach ein lechon, nachas ruach ein lechon,
כבוד נזינו, וזה כבר ניכר, כבוד נזינו, שיהיה הכוי, 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 נחס רוח אליכו, וזה כבר ניכר, כבוד נזינו.
בראשית דבריי אני רוצה להזכיר, כעת שמענו על פטירתו של הרב משה לוינגר. הרב משה לוינגר היה תלמיד חכם גדול מאוד, היה מוכשר, היה רב הרבה שנים, והוא היה ראש וראשון לכל ההתיישבות ביהודה ושומרון. הוא היה עם הקבוצה הראשונה שיצאה מיד כמה בפסח הראשון שאחרי מלחמת ששת הימים. אז מה הקצר? הם שכרו מלון בחברון, בחברון הערבית, לקראת פסח, והתיישבו שם. זה היה, שכרו באופן הרעי, אבל התיישבו שם, ומתוך כך לא זזו משם, וכך התחילה התיישבות בחברון. בהתחלה זה היה בבניין הממשל, ואחר כך בנו את קריית ארבע ואת חברון, אבל לא רק בחברון, הוא היה ממש ראש וראשון לכל החבורה הפעילה של בניין יהודה ושומרון. הוא היה תלמיד חכם שבחבורה והיה המוביל. יש לו זכויות עצומות, ממש כל מה שנעשה בפועל, הכל התחיל מהרוח הגדולה של מורינו ורבנו הרב ציודה, אבל בפועל הוא היה תלמיד חכם שהוביל את המהלך הזה. אולי זה לא מקרה שפטירתו זה בימים האלה, מלחמת ששת הימים. הלווייתו תהיה ביום ירושלים. זה כאילו אופייני, הוא שייך לעניין הזה. הוא בנה את ארץ ישראל, ועכשיו הוא עולה לארץ ישראל של מעלה, באותו היום. 48 שנים עברו מאז מלחמת ששת הימים, מאותו היום שחזרנו להר הבית, לירושלים, עיר קודשנו, יהודה ושומרון. הפסוק אומר, ושמתי קדקוד שמשותייך. קדקוד, כבדלת, כבדלת. ומרן הרב זצ"ל דרש את המילים הללו, רומז, אמר מרן הרב, גם בזוהר, יש רמז למילים הללו. מרן הרב אומר, יש כאן רמז לכבדלת וכבדלת, כבדלת ספרים שבתורה. וכנגדם הכוחות החיוניים, הוא אומר הרב, בשמונה קבצים, באחדות כל המחשבות הכלולות בכבדלת ספרי תורה, עם כל הכוחות החיוניים לעומתם, אין מקום לתשות כוח. כשהכוחות הרוחניים, הכוחות המעשיים מחוברים יחד, הכוחות הרוחניים, הם המחשבות הכלולות בכבדה לספרי תורה, אין מקום לתשות כוח. כי ימין השם רוממה עושה חיל. המילה חיל, גימטריה 48. הגענו לימין השם עושה חיל. הגענו לשנת, לאשת חיל, אסתרת בעלה. כנסת ישראל היא נחשבת אשת חיל, ועטרת בעלה זה הקדוש ברוך הוא. בתיקוני זוהר גם כן מדבר על המספר הזה, אומר שמספר כ"ד מרמז על מספר האותיות בברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. בפעמיים אנחנו אומרים ביום ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. קד קד קוד קוד ושמתי קדקוד שמשותייך, הפסוק הזה מדבר על ירושלים. ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, מבאר הרב, אנחנו אומרים בלחש, משל לבת מלך שריחה ציקי גדרה. וקציקי גדרה זה לא כל כך יפה להביא לשולחן המלכים, אבל זה מאוד מאוד טעים. אז הביאו לה את זה בחשאי. והנמשל מבאר הרב, לברך את הקדוש ברוך הוא ולהגיד ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, זה לשבח אותו בהופעת כבוד מלכותו לעולם ועד, זה מעט לעומת שבחו שמגיע לקדוש ברוך הוא. זה לשבח אותו בהופעת מלכותו בעולם, ויש הרבה עולמים, ובלי גבול הכוחות האלוקיים הם בלי גבול. מצד שני, אנחנו מרגישים צורך לשבח את הקדוש ברוך הוא לפי מה שאנחנו משיגים, והשגות שלנו, מה שאנחנו רואים בעולם. אנחנו נוצר צורך גדול מאוד לשבח את הקדוש ברוך הוא בהופעת מלכותו בעולם. אבל זה מעט. צריך להגיד את זה בלחש. זה לא יפה להגיד את זה בכל רם, זה ציקי גדרה. זה מאוד מאוד טעים, אבל מאוד מאוד לא מתאים כלפי הגדולה האלוקית שאין לה גבול. כך מבאר הרב. מהר"ל מבאר באופן אחר. מהר"ל מבאר שברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, זה אמירה שהמלאכים אומרים, זה גבוה מאוד 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 מאוד. ולכן צריך לומר את זה באופן פנימי, באופן נסתר, בלחש, כי זה מאוד 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 גבוה. הרב אומר שזה הודעה לקדוש ברוך הוא על מה שכאן בתוך המציאות, אבל לא יפה לברך את הקדוש ברוך הוא רק במה שמופיע כאן במציאות. יש כאן שתי הסתכלויות, שתי הדגשות, מה יכולה להיות המשמעות שברור שם כבוד מלכותו לעולם ועד. ובתיקוני זוהר, קד קד, פעמיים קד, פעמיים ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, זה איזו הופעה של שלימות מיוחדת במינה. זאת אומרת שאולי זה יש כאן חיבור של הודעה אלוקית, גם רחוקה, עליונה מאוד מאוד, וגם המתגלית פה בתוך המציאות, בכל יופייה, בכל שמותה, לפי מה שאנחנו יכולים להשיג. והמדרש דורש על הפסוק הזה, אמר רבי שמואל בר נחמני, פליגי בת רי מלאכי, בערקיה, גבריאל ומיכאל, ואמרי לה, תרי אמוראי במערבה, ומן אינון יהודה וחזקיה בני רבי חייא. יש בזה מחלוקת איך לבאר את הפסוק הזה, את ה... מה זה, שמתי קודקות שמשותייך, זה רש"י מבאר ששמשותייך זה החומות של ירושלים, והם יהיו מאבנים מיוחדות, אבנים נבחרות. מה נחלקו בזה? שני מלאכים, ויש אומרים שני אמוראים במערבה, זה יהודה וחזקיה בני רבי חייא. זה לא סתם הם והמלאכים חולקים. רבי חייא, גמרא מספרת לנו במסכת בבא מציע, שאליהו הנביא היה תמיד רגיל לבוא לבית מדרשו של רבי. ויום אחד הוא איחר לבוא, שאל אותו רבי, למה איחרת? אז הוא אמר, הייתי עסוק קודם להרים את אברהם אבינו, להכין אותו לתפילה, ואחר כך להחזיר אותו למקומו, אחר כך את יצחק, ואחר כך את יעקב. זה לקח יותר זמן. למה לא עשית את זה ביחד, שאל אותו רבי? כי אם הם היו ביחד מתפללים, היו מביאים את המשיח טרם זמנו. אז לכן לא מותר לעשות את זה ביחד. אמר, שאל אותו, האם יש כאלה כדמותם פה בעולם הזה? אמר לו, רבי חייא ובניו. שמע את זה רבי, אמר, זימן אותם להתפלל לפני התיבה. אז התחיל להתפלל, וכשהגיעו למשיב הרוח, הייתה רוח גדולה, הגיע למחרי המתים, התחיל העולם להזדעזע, תחיית המתים. שאל הקדוש ברוך הוא, מי גילה את הסוד הזה? התברר שאליהו, נתנו לו עונש, זה שהוא גילה את הסוד של בני רבי חייא, יש להם כוח תפילה כזה עצום, הוא עשה איזה משהו שהפריע להם לתפילה, לעכב את ה... עוד לא הגיע הזמנו. בני רבי חייא, אנשים כמו מלאכים, הם חולקים, איך יהיה, נראה, איך יהיו נראו חומות ירושלים, בזה לעתיד לבוא. אחד אמר, שוהם, מאבני שוהם, ואחד אמר, מאבני ישפה. ואמר הקדוש ברוך הוא, כדי וכדי, קד קד, גם בסדר, גם אבנים כאלה, גם אבנים כאלה. מה המשמעות של האבנים הללו? האבנים האלה הם אבנים שהיו על גדיו של הכהן הגדול, וכל אבן היא לשבט אחר, ואבן אחת, שוהם, זה יוסף, ואבן שנייה זה בנימין. הם, אומר המהר"ל, יוסף הוא מידת החסד, בנימין מידת הדין. מסביר גם בלטניה את המאמר הזה ואומר, זה התארות לאילה, יוסף הוא המשפיע, הוא מלמעלה, הוא הנותן, הוא המשביר. בנימין הוא הבחינה של מידת הדין, והקדוש ברוך הוא אמר לעבד כדין וכדין. זאת אומרת, ירושלים תיבנה בחסד ובדין. חומות ירושלים, ירושלים תאיר בשני הצדדים. גם שפע של טוב וחסד אלוקי וגם בדין. והמושג של חסד ודין, איך ייבנה בית המקדש וירושלים, איך היא תיבנה בחסד, פירושו של דבר, בלי מחיר, בשפע אלוקי עליון, ובדין זה תשלום שאנחנו צריכים לשלם, שיהיה מגיע לנו. הבדין יכול להיות על ידי הזכויות עצומות שאנחנו עושים, וגם על ידי איסורים שאנחנו מקבלים, והם התשלום שאנחנו על ידו זוכים לבניין חסד. לבניין ירושלים. המהר"ל אומר שבית המקדש הראשון מעלתו הייתה ששרתה בו שכינה, היו בו נביאים, הנהגה הייתה אלוקית. זה הייתה מיוחד, היה מיוחד של בית המקדש הראשון. ובית המקדש השני, הוא היה, לא הייתה בו שכינה. המעלה של בית המקדש השני, זה הייתה תורה שבעל פה. לא נבואה שהשפע האלוקי מופיע מלמעלה, אלא מתוך ישראל. תורה שבעל פה שמגלה הופעה של כלל ישראל, שכנסת ישראל. ולכן אומר המהר"ל שחורבן בית ראשון היה מפני שפגעו בקדושה האלוקית המופעה בבניין בית ראשון, ולכן נחרב בגלל עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. בית המקדש השני, שהיה עניינו הופעת כנסת ישראל, כללות ישראל, האומה המאוחדת, נחרב בגלל שנאת חינם. ובית המקדש השלישי, הוא יהיה בנוי, יהיה בו את הכוחות של שני בתי המקדש, הכוח של כלל ישראל והכוח של הסגולה העליונה האלוקית הנבואית. כלומר, עניינה של הגאולה העתידה, שלימות שמופיעה בכל צדדיה. וכך אנחנו רואים את זה גם בדברי חז"ל. והלכו עמים רבים, ואמרו לכו ונעלה להר השם, אל בית אלוקי יעקב, אל בית אלוקי אברהם לא נאמר, אלוקי יצחק לא נאמר, אלא אל בית אלוקי יעקב. אברהם אבינו הוא בחינה של הר, יצחק שדה, אברהם אבינו חסד, שפע, יצחק דין. ואומרים חכמים, זה לא נמצא ממש בדברי חז"ל, אבל נמצא בדברי ראשונים ואחרונים, שבית המקדש הראשון היה כנגד אברהם, בית המקדש השני כנגד יצחק, ובית המקדש השלישי יעקב, שהוא כולל בעצם את שני הכוחות האלה גם יחד, החסד והדין. זה עניינו של בית המקדש. ולזה אנחנו מצפים. כלומר, השלימות הגדולה של מכל הצדדים. ואנחנו בדרך, אנחנו מתקדמים לקראת השלימות הזאת. בדרך, פירושו של דבר, שאנחנו, יש לנו קצת משני הצדדים גם יחד. גם החסד, גם הדין. השמחה הגדולה שלנו על החזרה לירושלים, על חזרה למקום בית המקדש, חזרה להר הבית, חזרה לארץ ישראל, מתגדלת ומתעצמת מפני שהיא מקרבת אותנו אל השלימות הגדולה שאנחנו כל כך מקווים שנזכה לה. אתם לא יכולים לתאר לעצמכם את התחושות הגדולות, המיוחדות שהיו בזמן מלחמת ששת הימים. כשהתחלתם היום בסעודה שלישית לשיר על ירושלים של זהב, אני לא יודע, זה לא מדבר אליכם, אבל אני לא הכרתי את השיר לפני מלחמת ששת הימים, זה יחובר כמה ימים לפני כן, משהו קצר, אבל כששמענו את זה, אחר כך זה היה כחב כל הזמן, אחרי מלחמת ששת הימים, זה ביטא כל כך את גדולת הימים האלה, זה היה מרגש לשמוע את השירים האלה, ולפגש עם המעמד הגדול הזה של דבר השם שמדבר אלינו דרך המעשים הגדולים שנעשו אז במלחמת ששת הימים. אתנה עלינו אליה להודות ולהלל ולשבח ברוך שחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה.
לקוי לקוי נחס רוח אליך.
הישיבה הזאת נחשבת היום הישיבה הכי טובה בארץ, אז אם היא הכי טובה בארץ היא גם הכי טובה בעולם. ושתדעו שראש הישיבה, כשהיינו צעירים יותר, אז הרבנו להיפגש, ואז הוא היה לפעמים ככה אומר לי, קצל, האמת שהייתי רוצה שהישיבה תהיה בירושלים, ככה קרוב לבית המקדש. היה זמן שהוא שלח אותי לבדוק את המחירים של איפה שחוסן בנה את ה... את הארמון שלו בדרך, רואים את זה מצד ימין, אולי אפשר לקנות ולהתקדם, הרב זוכר, כן? שהוא רצה לקנות את הגבעה הזו כדי שנתקרב לאט לאט להר הבית. אז האמת היא שאני תמיד אמרתי שעתידה ירושלים...
שזה 5 קילומטר, זה מדי רחוק.
מדי רחוק, שזה גם רחוק, כן? אז, אבל אני אומר לכם שעתידה ירושלים להגיע דמשק, כך ש... בטל תהיה מהשכונות הדרומיות של ירושלים, בזאת השם. דרומיות? אם היא תגיע עד דמשק, תהיה מהשכונות הדרומיות של ירושלים. אז אנחנו בתוככי ירושלים, ממש בקצה הדרומי של ירושלים, כשירושלים תתפשט ותגיע עד דמשק, בעזרת השם. אנחנו נהיה מהקרובים, אז הרב יכול ככה להרגיש לנו. אבל הרב כל הזמן, ירושלים חיה בקרבנו, בתוכנו ומתוך גדולת ירושלים. באמת צריך להזכיר פה את הרב לוינגר, שהיה הבכיר שבחבורה בתוך מזכירות גיל 80, שגם אני זכיתי להשתתף בה. ואני זוכר שפעם אחת הייתה לי שיחה עם איזה עיתונאי מהעיתונאים הבכירים שבארץ ישראל, פגשתי אותו בכנסת ישראל, שעוד לא הייתי חבר כנסת, נפגשנו שם בקפיטריה. אז הוא שאל אותי, קצל, מה יהיה, מה יהיה, מה עתיד להיות? אז אמרתי לו, תגיד לי, אתה זוכר את אוגנדה? אתם למדתם על אוגנדה בתיכון, נכון? אז בקונגרס הציוני ב-1903 עלה הרעיון ללכת לאוגנדה. היה גם איזה ציוני גדול בשם זנגוויל, שעד 1925, תשפ"א, עוד דף ריש פי אי עוד דיבר על הליכה לאוגנדה, 1925. קצור, אני שאלתי את אותו עיתונאי ששאל אותי מה יהיה, שאלתי אותו, אתה זוכר את אוגנדה? אז הוא אומר, בטח שאני זוכר את אוגנדה. איזה שאלה, מה זה אוגנדה? אמרתי, אתה זוכר מה היה? הוא אומר, איזה שאלה. אתם יודעים שאז היו הרבה, בזמן הזה היו הרבה יהודים, וזה היה הזמן של המוניציפציה, שהרבה המדינות נתנו שוויון זכויות ליהודים, והיה הרבה עיתונאים, הייתה עיתונות גדולה בארץ ישראל, צבי, ירושלים, היו הרבה עיתונים, היו גם עיתונים באודסה וברוסיה ובגרמניה, היהודים אז מבחינה אינטלקטואלית מאוד חגגו, והיו המון המון עיתונאים, ואז שאלתי אותו, את אותו עיתונאי, שהוא עיתונאי, אני לא רוצה להגיד לכם את השם, אבל הוא העיתונאי הידוע ביותר בארץ ישראל היום, שאלתי אותו, אבל הוא כזה, אתם יודעים, הוא ככה, הוא קצת בקצה אחר כזה, והוא שאל, מה יהיה? אז אמרתי לו, אתה זוכר שם של עיתונאי אחד שדיווח על אוגנדה וכתב על אוגנדה? אז אמרתי, בטח שאני זוכר. אז אמרתי, תן לי את השם של העיתונאי. הוא מתחיל לחשוב, חושב, לא מוצא שום שם. הוא אומר לי, וואלה, קצת לב, אני לא זוכר את השם של העיתונאים. אז אמרתי לו, אז אני רוצה להגיד לך, שבעוד 50 שנה, הכביש הראשי בין ירושלים לחברון יהיה דרך משה, על שם רב משה לוינגר. האוטוסטרדה הראשית בשכם תיקרא דרך דניאלה, כי היא בנתה והוא בנה. האוטוסטרדה הראשית בבית אל תיקרא אולי גם על שם קצלה, גם קצלה קצת עזר לבנות את בית אל. לרב לא אכפת. ואחד מהכבישים הראשיים בבית אל ייקרא גם על שם קצלה בעוד 50-70 שנה, אבל את השם שלך מי יזכור? מי יודע מי, מה אתה כתבת, דיברת, אמרת, לא זוכרים שמות של עיתונאים, אפילו אתה לא זוכר שמות של עיתונאים. אז אמרתי, אתה לא זוכר את החברים שלך. אמרתי, עד בעוד 50 שנה מי יזכור, אבל את רב משה לוינגר, וואה, עם ישראל יזכור לדורי דורות, מה שהוא בנה ומה שהוא עשה, הדרך הראשית בין חברון לירושלים תיקרא דרך משה. כך אני אמרתי לו אז. עכשיו, בעוונותינו, עלה השמיים בסערה ובעזרת השם, יהיה מליץ יושר על עם ישראל כולו. יש גיבור חיל, יש הרבה סיפורים עליו, אבל זה לא הזמן. כל פנים, זה סיפור קטן רק על משה לוינגר, שבתוצאה איך זה ייקרא לעתיד לבוא בעזרת השם. אני חשבתי שדווקא בימים האלה, בימים השמחים האלה, יש חובה שלנו, בגלל שזה באמת הישיבה הטובה ביותר. והרב סיודה, זכר צדיק לברכה, שהרב ייבדל לחיים ארוכים עם כל הרבנים החשובים פה, צריך תמיד להעמיד איזשהו אתגר, איזושהי משימה, לא להיות שקועים גם בתוך האווירה, אנחנו נמצאים באווירה כל כך קדושה וטובה, ובאמת, אחי רב חיים אומר, יעקב, אין ישיבה כמו הישיבה הזו, הוא אומר לי, לא פונביץ' ולא חבר'ה, אף מוסד לא מגיע לרמה של ישיבת בית, באמת, אתם בחורים, אבל צריך להיות כל הזמן עם איזשהו, עם איזושהי מטרה, עם איזשהו משימה, גם אפשר לפעמים גם להיות שקועים בתוך מצוות ומעשים טובים, אבל זה גם כן בגדר שמן תאווית הקסיטה, צריך להיזהר לא להיות שמנים בהרגשה הטובה שאנחנו יושבים לומדים תורה ושוכחים, וצריך תמיד להציב איזשהו אתגר ומטרה ולשאול מה חובה עלינו לעשות. אני הייתי מספר פעם שפעם שמעתי מזה יהודי אחד בניו יורק, מרב אחד שסיפר שבאו שני יהודים, לא יודע אם סיפרתי את זה לכם, שבאו שני יהודים לרב, ומאותו פסוק שאלו שאלה הפוכה. אחד אמר לרב, תמיד היה מגיע לתפילה מוקדם, אבל היה עוזב, גם היה עוזב מוקדם. אז הוא תמיד היה שומע בפסוק של אשר שבתך, הוא היה שומע, שומר השם את כל אוהביו ואת כל הרשעים. לפני השמיד הוא היה עוזב, והוא לא הבין למה השם שומר את הטובים ואת הרעים. השני היה מגיע לתפילה קצת מאוחר, והוא תמיד היה שומע, השם את כל אוהביו ואת כל הרשעים ישמיד. והוא לא הבין למה השם ישמיד את הטובים ואת הרעים, ושניהם באים לרב מאותו פסוק עם שאלה הפוכה. אחד שואל, הרב, אני לא מבין. הרב, אני לא מבין. למה שומר השם את כל אוהביו ואת כל הרשעים? והשני אומר לו, למה השם את כל אוהביו ואת כל הרשעים ישמיד? מאותו פסוק, שאלה הפוכה. אז אמר להם הרב, הבעיה שלכם, זה הבעיה של המין האנושי כולו, שבאים מאוחר, ועוזבים מוקדם, וחושבים שמבינים את הכל. צריך לדעת שהזמן שאנחנו נמצאים בעולם, גם אם אנחנו נמצאים 120 שנה הוא זמן קצר מאוד, והוא חולף ועובר. אני זוכר אותנו צעירים, בעלי זקנים שחורים, ופרח, אתה פתאום נהיה לבן, אתה אפילו לא יודע מאיפה זה בא לך. וזה מגיע, ומצעירי החבורה הופכים להיות פתאום זקני החבורה. אבל אתם, כולכם, סביב גיל הרדיפה, סביב גיל ה-20, כבר אני יודע שפה מתחתנים מהר כולם, ואין פה אף פעם דירות, אבל מגיל ה-20 רודפים, וגיל הכוח, וזה הגיל, אלה הגילאים של היופי, שבו צריך לברר, גם יש פחות דאגות, ויש יותר מרץ, ויותר צעירות, לברר כדי שהזמן פתאום לא יחלוף, ופתאום תהיו מבעלי הבינה ונותני העצות, והזקנים שבחבורה, והזמן חלף ועבר לו. אני חושב, כיוון שאנחנו נמצאים קודם כל על הנושא של ההודעה להשם, על ההודעה להשם. יש דבר, אני אמרתי ואני אומר בכל מקום, שצריך הרב לרקוד כל יום ולהגיד הלל 24 שעות ביממה, לראות מה שהקדוש ברוך הוא עושה לגויים בסביבנו. יפול מצדך אלף, ורבבה מימיניך, אליך לא ייגש, רק בעיניך תביט, בשביל לעומת רשעים תראה, רואים מציאות, שהקדוש ברוך הוא פשוט יאמר, מי שמכיר את משחק הפוטבול האמריקאי, שאחד רץ לכיוון השער, ויש כאלה שדואגים שלא להגיע, לא לתת לו להגיע, לא להפריע לו לרוץ. הקדוש ברוך הוא עובד 24 שעות ביממה, לדאוג שהגויים יחלו אחד את השני, כאשר כולם בפיהם, בשפתם, המשימה שלהם היא ירושלים, היא השמדת ישראל. אבל תוך כדי המילים של השבת, היום רק אמרו שפסקו דין מוות למורסי, היה נשיא מצרים, עד לפני לא זמן רב, מאחים מוסלמים בבדריים, הם הורגים אחד את השני, מחלים אחד את השני בעיראק, ובסוריה, ובסעודיה, ובתימן, ובלוב, ואנחנו מקבלים זה כדבר כמעט כמו האוויר שאנחנו מקבלים, אבל צריך על זה להודות ולהלל להשם מדי יום ביומו, על ניסים שאנחנו רואים וחווים בעינינו, ממש רואים ניסים גלויים, איך שכל השונאים הורגים אחד את השני, ושומרים על הכיסה החזקה הזו, עם ישראל, שתהיה חזקה, והיא תתגבר. הרב היה אומר פעם, שגם הגרועים שבינינו, יש להם תפקיד. היה אומר שזה, הם כמו רימוני השן. נכון? שאומר, תדע, גם לפרס יש תפקיד, וגם לביילין יש תפקיד. לא שהם רשעים, אבל אנשים טובים. הם הולכים לעולם ואומרים כמה אנחנו חלשים. אז העולם אומר, למה שאנחנו נתעסק בהם? ניתן לביילין ולפרס שיסדרו את העניין. בינתיים זה כמו רימון השן, ומאחורי השן הזה, עם ישראל רץ, מתפתח וגדל. אז יש להם גם כתפקיד, לכל אחד יש תפקיד. גם לאלה שזהו. אבל אנחנו צריכים לראות במציאות שהקדוש ברוך הוא עובד כל כך קשה, כדי לקדם אותנו, כל כך קשה, כדי איך אנחנו מבררים מה התפקיד שלנו בעולמנו. ויש כמה דברים שעדיין לא הסתיימו. אמנם אנחנו מעט, אנחנו הקטנים, אתם מעט מכל העמים, שממעטים את עצמנו, ואנחנו גם מאוד ענבים וצנועים. הציבור שלנו, ציבור מרכזי שנושא בעול ובאחריות, הוא עמוד השדרה של כלל ישראל, הוא יותר מבין, יותר חי בצורה הבריאה שלו, לא מתוך שחצנות, לא מתוך גאווה, לא מתוך שוויצריות, אבל מתוך הבריאות שאנחנו גדלים בה, בקשר שלנו עם כל חלקי האומה, בהבנה שלנו את כל המהלכים, בניסיון שלנו להבין מה הקדוש ברוך הוא דורש מאיתנו בדור הזה, אנחנו היותר מבינים, ולכן עלינו גם מוטלת את החובה היותר גדולה, לראות את הדברים מהקל אל הפרטים, ואחר כך להיות בקיאים בפרטים. הרב ציוד היה אומר, זכר צדיק לברכה, היה אומר ש אנחנו צריכים להיות אומנים, כשרואים תמונה, רואים תמונה, אז הצייר מצייר אותה ממרחק של מילימטרים. והתמונה, ובא אדם ומסתכל במילימטרים, ואומר שהתמונה מלאה פרטים מכוערים, אז מה הצייר אומר לו? אתה לא אומן, אתה תלך אחורה, תסתכל מרחוק, ותראה כמה שהתמונה היא יפה. אבל הרצית היה אומר שאנחנו צריכים ללמוד להיות אומנים, גם שאנחנו קרובים לפרטים, גם שאנחנו מסתכלים מקרוב, לראות את היופי של הפרטים. זאת אומרת, החוכמה היא לא במרחק, לא בראייה ממרחק, אלא בראייה מהקרבה, מתוך הקרבה למציאות, הקרובה, יש כל כך הרבה ריבוי פרטים שלכאורה נראים לא יפים, כי אבל מי שמצייר ציור יודע שהציור הזה, בדור שלנו, הציור הוא הכי יפה שהיה אי פעם בכל הדורות. כי לא היה דור יפה כל כך וגדול כל כך ומתפתח כל כך, כמו שאנחנו רואים וחווים בדור שלנו, עם שפע של אוכל ובריאות ונחת וילודה ואכילה ושתייה בלי עין הרע, שלא היה בשום, אלא מה, צריך, זה כמו שאני תמיד אומר לחרדים שאני יושב איתם, אתם מדברים עברית, ברוך השם, וברוך השם, דואר סטבויכל, יש לכם את הבטן קטנה, ואתם מחליפים חולצה לבנה כל יום, ויש לכם כובע לשבת, וברוך השם, לא צריך להתלונן, מה, כן, אצל אבא שלי בפולין, החליפו פעם בחודש חולצה, לא היה אוכל. צריך לדעת להעריך ולשמוח על השפע הגדול שהשם נותן לנו, ולהודות על כך, אבל להודות על מה שהוא עושה עם הגויים, להודות מה ומתוך ההבנה וההודעה הזו, גם להציב את האתגרים החדשים, שאני בטוח שראש הישיבה, בגלל שפה נמצאת התמצית, אם יש השפיט זה לומדי התורה, והשפיט של לומדי התורה זה אלה שלומדים בתורה, במוסדות שלנו, תלמידי הרב צבי יהודה. ובתוך תלמידי הרב צבי יהודה, אתם נמצאים תחת חסותו של גדול התלמידים של הרב צבי יהודה, אז זה מחייב אתכם עוד שבעתיים להעמיק ולראות מה התפקיד שלנו, האידיאליסטי, המחיה, המייסר, יש שלוש מתנות טובות שנתן הקדוש ברוך הוא, כולנו נתן אלא על ידי איסורים, אז אומנם איסורים זה לא לכתחילה, אבל אם לא, אם אתם לא ישנים כל הלילה, אז אתם לא משיגים את התורה, אבל גם בעניינים של כלל ישראל, בעניינים של עלייה, בעניינים של הקשר לאומה, בעניינים של הגרעינים, בעניינים של 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 כל עוד הרבה הרבה דברים שאנחנו צריכים לחוש את ה מקצת איסורים, אם נקרא לזה בכלל איסורים, כדי לקדם את עם ישראל למדרגות גבוהות, ומי ייתן שמתוך יום ירושלים הזה נגיע לבניין בית המקדש במהרה בימינו, והישיבה, הנה אתם רואים בדיוק שאני אומר, והישיבה תלך גם מחיל לחיל, ויהיה לה שלוחות, יש לנו היום גרעינים במודיעין, ובהוד השרון, ובתל אביב, וביפו, ואיפה לא, יהיה לנו גם גרעין גדול של כמה אלפי תלמידים סביב בית המקדש. ברשות ראש הישיבה, רמי, אנשי המעשה שכן מניעים ועם הרוח הגדולה שלהם, וברשות התלמידים, אז אנחנו נמצאים ביום גדול. קראנו היום את פרשת הברכות, אז כשקוראים את הברכות, כמו שקצלה אומר, צריכים לקרוא כבר בברכות שאנחנו קוראים את ה... לשים לב שזה לא איזה דבר שיהיה. הדברים הם ממש הולכים ואנחנו רואים אותם מתרחשים מול עינינו. כן, הרב נרי היה רגיל להגיד על ההבדל הגדול שבין מלחמת השחרור לבין ששת הימים. זה קשור לפסוק, ורדפו מכם חמישה מאה, ומאה מכם רבבה ירדופו. שמלחמת השחרור, עוד לא התגבשנו כמדינה, עוד לא התגבשנו עם צבא אחד, עוד לא התגבשנו, כן, זה היה עוד, באנו עוד מהגלות, ועוד לא מצאו את הנוסחה איך משתפים פעולה, ובאו ל... המלחמה על ירושלים הייתה מלחמה שההגנה לקחו צד אחד בניסיון לכבוש את ירושלים, והאצל צד אחר, והלכי צד שלישי, וככה אי אפשר כן לזכות לחיבור ירושלים. והמציאות הלא שלמה הזאת היא באה על ידי ביטוי, ירושלים היא מרגישה מה שקורה באומה, ובאמת לא זכינו שכל ירושלים תהיה בידינו. ומלחמת ששת הימים, איך שהקדוש ברוך הוא סובב את הדברים, שכן, יש פה באמת, קוראים עכשיו מאחור, אז רואים כמה, בכל פרטי הפרטים, הדברים הסתדרו בסופו של דבר, שבדיוק בדיוק ראש הממשלה לוי אשכול התבלבל באיזשהו נאום, זה בסופו של דבר דחף את, כן, הוא היה חייב להכניס את משה דיין לממשלה, ואחרי כן בגין, זה בסופו של דבר
הקדוש ברוך הוא סובב את הדברים שהייתה ממשלה אחת, ממשלת חירום אחת, עם צבא אחד, עם פקודות אחידות, וזכינו לירושלים אחת. והדברים הולכים ומתגלגלים. עכשיו אני באמת חשבתי, אנחנו צריכים, העניין הזה באמת של להרגיש את האחד הזה, זה גם נוגע להרגשות היומיומיות שלנו. עכשיו היה סיפורים של הקמת ממשלה, אנחנו צריכים תמיד לזכור את הדבר הזה, אם כן, לא מקימים ממשלה של חצי עם, אלא אנחנו תמיד רוצים לגייס את כולם, כן, רוצים לבוא בשם כולם, והקדוש ברוך הוא יודע לגלגל את הדברים שהשעה צריכה לכך, שבאמת גם עם ישראל בשל לכך. מה שאנחנו רואים, כמו שהרב כותב באורות, שלפעמים דווקא המחלוקות החיצוניות, המחלוקות הגדולות, הן דווקא הקטגוריה הגדולה, אומר הרב, היא באה להסתיר את את האחדות הגדולה, את הסנגוריה הגדולה. כלומר, כן, יש לפעמים מצבים כאלה שכשכל כך מפולגים, אז מפחדים אפילו להתווכח. ודווקא הוויכוחים הם סימן לזה שיש הרגשה מספיק בטוחה להתווכח, והבסיס הוא באמת בסיס שיש לנו כבר את הבריאות הזאת שאנחנו מתפקדים כאומה, עם מערכת אחת. ובאמת ההרגשות של מלחמת ששת הימים, שאולי אפשר להגיד זה הנס כבר קרה בשש השעות הראשונות, כן, בשש שעות ראשונות, כן, בקוו באייר, בשש שעות הקדוש ברוך הוא שינה את כל את כל ההיסטוריה. בשש שעות, בשש שעות הצליחו להשמיד את רוב כן, את כל חילות האוויר של כל האויבים שסביבנו, וזה כבר גרם לדבר הזה שאחרי כן המלחמה שטפה תוך, אני יודע מה, בתוך 90 שעות דערו מתחילת סיני והגיעו הצואץ. זה דבר שלנסוע את זה, זה לוקח זמן, אז תוך כדי מלחמה, תוך 90 שעות, זה משהו מופלא. ואחרי כן כן, הכניסה הזאת לעיר העתיקה, שגם זה, כן, אנחנו יודעים את הדבר הזה שהיו כאלה שאמרו, משה דיין כשר ביטחון אמר, מה אני צריך את הוותיקן הזה? הוא אמר, בוא נקיף. נקיף את ירושלים ונשאיר את זה לתחום בינלאומי כבר, אני יודע מה, מה אנחנו צריכים להתעסק עם ירושלים, הוא פחד מירושלים, כן, פחד מהעיסוק בירושלים. אז ברוך השם היה גם קולות אחרים, כן, בתוך הממשלה שם. אחרי כן העלייה בסוף המלחמה לרמת הגולן, כל הדבר הזה זה באמת על כל צעד ושעל ניסים ונפלאות, וההרגשות של אומות חזקות עם צבאות חמושים. היו שם כמה דיוויזיות היו בסיני, היו ממש שבע דיוויזיות אני חושב מול שלוש אוגדות, זה ממש לא כוחות מה שנקרא. ובאמת היום ברוך השם אנחנו לא שמים לב לזה, שבכלל לא מדברים עכשיו על האיומים מירדן, מצרים, זה הם פשוט מאוד, זה מדינות שחוקות, מדינות שזה, ובאמת פה במדינת ישראל אנחנו הולכים ומתגדלים וצומחים. והעניין הזה של ירושלים, אז באמת אני אנסה לתמצת איזשהו רעיון אחד בעוד 5-10 דקות. צריכים להבין מה העניין הזה של קדושת ירושלים. אנחנו מבינים את הדבר הזה שיש העניין של קדושת ארץ ישראל. ברור שצריך שיהיה מקום שהוא יש לו פוטנציאל להופעת הקודש. אנחנו מביאים את העניין הזה שצריך מקדש. אבל מה העניין הזה של ירושלים? כן, קדושת ירושלים, במה היא באה לידי ביטוי? ואיפה ירושלים מלווה אותנו? אז הבאנו היום דברים של שככה נראה בדברי השם ישמואל, הוא אומר כך, כמו שבאדם אנחנו יודעים שיש שלושה חלקים, אנחנו רגילים להתבונן ככה לאדם. יש באדם את החלק של הנשמה, של המוח, שזה כנגד זה המוח, כן, יש את החלק העליון, זה החלק לא כממעל, ויש באדם את הגוף, את הצד הטבעי, את הצד הגופני, ויש באדם את הרוח, את הלב, שהוא מחבר בין הצד הגופני לבין הצד הנשמתי. ככה באדם, ככה גם כנגד האדם יש גם בקדושות שבמקום. יש שלוש קדושות, והקדושת ארץ ישראל, כן, זה ברור, העניין של ישראל זה להופיע את, כן, את האחדות האלוקית בצורה כזאת שיש אומה ישראלית אחת. כן, אתה אחד, שבחה אחד, אבל החידוש הגדול הוא מי כעמך ישראל גוי אחד בארץ. והעניין הזה של ישראל הוא מופיע בצורה כזאת שיש את כביכול הגוף הישראלי, יש את הנשמה הישראלית ויש את הלב הישראלי. ומה הדבר שבאמת בו תלוי הופעת הגוף הישראלי? זה קדושת ארץ ישראל. אין מי שנמצא בארץ ישראל, הוא, יש לו את הפוטנציאל הזאת להיות שייך לאחדות הישראלית. כשישראל נמצאים בארץ, אפשר להופיע את הגוי אחד בארץ. זה העניין הזה של ארץ ישראל, זה קדושת הגוף. מי שנמצא בחוץ ארץ, קשה מאוד ככה לחבר אותו לאומה. אין ברירה, חייבים להביא את כל ישראל אל ארץ ישראל, לכן להשלים את העניין הזה של הקיבוץ גלויות, ואז רק ככה אפשר להופיע את האחדות הישראלית. זה המצד, מהצד הכי הכי פשוט שבעניין, הצד של הגוף הישראלי. בוודאי שיש לאומה ישראלית כנגד הצד האלוקי, הנשמתי העליון, זה העניין הזה של המקדש. זה העניין הזה של קדושת המקדש, עם כל המשמעות העצומה של קדושת המקדש, ששם הדבר העיקרי שנוכח בקדושת המקדש, זה העניין הזה של הצד האלוקי, כן, המקדש זה מקומו של הקדוש ברוך הוא, כן, זה בית השם, זה חצרות בית השם, ומהבחינה הזאת יש צד בירושלים שהיא חצרות בית השם, כן, זה הצד אולי של ירושלים שיש בירושלים. אז כן, בהרבה ימי יום ירושלים מדברים על שתי הבחינות האלה, אז יש צד בירושלים שזה צד של המקדש שיש בירושלים, אבל יש את העניין הזה שקדושת ירושלים זה כנגד הלב. כך כתוב בזוהר הקדוש, הוא קורא לירושלים, כן, זה הלב, הלב של העולם, הלב של ישראל, כלומר, ירושלים זה כנגד הלב. אז כשאנחנו אומרים שירושלים כנגד הלב, זה הבחינה של זה, זאת אומרת, שירושלים היא המקום שהקדושה של ירושלים, היא צריכה לעשות את החיבור המופלא הזה, שבין החול שיש בו את הפוטנציאל העצום, שיופיע בו הקדושה שזה ישראל, שזה ארץ ישראל, לבין הקודש האחדותי העליון שהוא בשמי שמיים. אבל כל הדבר הזה הוא צריך להופיע בצורה של לב. להופיע בצורה של לב, זאת אומרת להופיע את זה בצורה של חיים. חיים שהם נושאים את האור של ירושלים, כן, את הדגל ירושלים. הרב כבר בתחילת כן החזרה והגדולה הזאת לציון אמר, צריך עם העניין הזה של חזרה לציון להרים את דגל ירושלים, מפני שירושלים היא צריכה להציס את, את כל התהליך. כל התהליך הוא משולב עם ירושלים. לא במקרה אנחנו עושים עם ירושלים, בגלל שירושלים היא איזשהו מנוע, ואם קצר לדבר על הדבר הזה שצריך לא להיות נינוח, זה ירושלים נותנת לנו. ירושלים זה המנוע הזה שלא ייתן, כן, על דום ילך, כן, ותמיד שאנחנו מדברים על מבשרת ציון, או על העומדים, המזכירים, זה, ירושלים זה איזשהו דגל כזה, שהוא מניע כל הזמן את הדברים, שהם לא יעמדו במקום. ואנחנו, אז בוודאי שכשאנחנו מדברים על מדרגת ירושלים, במדרגה הזאת של ירושלים לך ברחמים תשוב ותשקול מתוכה כאשר דיברת, זה כבר מדרגה מאוד עליונה של מציאות של הירושלים של בחינת חצרות בית השם, או של כיסא דוד, ממש כבר איזה מדרגה שאנחנו עוד לא נמצאים שם, ואנחנו כן מתפללים ושואפים. אבל ירושלים היא לא רק נוגעת לברכת ירושלים מחבר רחמים תשוב, היא נוגעת כבר מכל התחנות של הגאולה, הן ניזונות מדגל ירושלים. גם הגאון מווילנה, מי שקורא את התורות שהובאו בשמו של הגאון מווילנה בספר כל התור, מאוד מאוד מתרכז סביב העניין הזה, שזה מתחיל מהבניין ירושלים, שערי ירושלים. אז זה גם ברכת השנים, כתוב, מובא במדרשים, שכל הברכה של ארץ ישראל, כתל חרמון שיורד על הרי ציון, לומר העניין הזה של ברכת השנים, הברכה, השפע, שאנחנו קראנו בזה, זה כן, דרך הרי ציון. וגם העניין הזה של קיבוץ גלויות, אנחנו יודעים שזה ירושלים עם מנוע לעניין הזה של קיבוץ גלויות. אז יש דיונים ארוכים, מה קודם למה, ואז כבר כתבו את הדברים, שקיבוץ גלויות זה לא קורה במהלך אחד. קיבוץ גלויות, יש שלבים בקיבוץ גלויות, ויש קיבוץ גלויות שעוד קודם לבניין ירושלים, ויש קיבוץ גלויות שהוא נובע מבניין ירושלים. כן, בונה ירושלים השם, נדחי ישראל יכנס. אז דיברנו על הדברים האלה, אני חושב קצת ביום הזיכרון, בשולי הדברים, אמרנו ברמז, שבברכת קיבוץ גלויות אנחנו מתפללים, תקע בשופר גדול לחירותנו. זה מדרגת קיבוץ גלויות ברמה הראשונה. מה זה תקע בשופר גדול לחירותנו? זה הבחינה הזאת של הקמת המדינה, של הרצון להשתחרר כבר מהדבר הזה, שאנחנו יודעים שאנחנו לא יכולים לעשות שום דבר, אנחנו לא יכולים להחליט שום דבר על עצמנו. השיבוד לגויים הוא דבר שכבר האומה בגלות לא יכולה לסבול את זה. אז השאיפה לחירות, לעצמאות, היא זו שגורמת את השלב הראשון של קיבוץ הגלויות. אבל השלב השני הוא כבר שלב יותר גדול. וסנס לקבץ גלויותינו. מה זה סנס לקבץ גלויותינו? סנס לקבץ גלויותינו זה כבר קיבוץ גלויות שהוא לא נובע מאיזשהו מצב כזה שכבר אין חירות או משהו כזה. נמצאים בהרבה ארצות הרווחה, נמצאים גם במקומות, אבל יש התרחשות, יש הרגשה שקורה נס. כן, נס הכוונה, יש איזה דגל שהולך ונהיה מורם. כן, מרגישים שיש איזושהי תופעה מיוחדת שהיא נס, שהיא גורמת להרבה גלויות פתאום להתעורר ולרצות להיות שותפים לנס הזה שמתרחש. זה כמו מה שאנחנו יודעים אחרי מלחמת ששת הימים. אז מלחמת ששת הימים זה לא רק המלחמת ששת הימים. זה כמו שהרב דיבר 48 שנים שאי אפשר להשוות את מדינת ישראל עד מלחמת ששת הימים למה שקורה ממלחמת ששת הימים. זה ממדינה שהיא בקושי מפחדת וכל הזמן נמצאת במצב כזה שהיא מפחדת שמה תחרב, לא תחרב גם זה, לזה שכבר מרגישים ש... יש כבר איזושהי עוצמה, יש כבר איזה גודל, יש איזו הרגשה של התרוממות, של נס. כתוצאה ממלחמת ששת הימים, כל העניין הזה של שבירת חומות הברזל מרוסיה, כן, מורנו ורבינו רב ציודה כמה היה מדבר על הדבר הזה, שכשאנחנו מדברים על מלחמת ששת הימים, זה שמכוח זה, זה הצית את הלבבות של יהודים רדומים שהיו ברוסיה. והתחילו, כן, שמעו על העניין הזה של מלחמת ששת הימים, התעוררו לעשות, לעלייה זה, ושברו בסופו של דבר את מסך הברזל. הרב ציודה היה מדבר תמיד על הרוסיה של כמלכות רשעה, והנה גם היא שבורה לגמרי, הרסיסים. כבר היום כשאנחנו משווים, את העוצמות של מדינת ישראל, ניקח רק את העוצמות של עם ישראל מול העוצמות של רוסיה, אז אין מה להשוות. כלומר, היכולת הייצור, ובהמון המון המון תחומים, הם בכלל רחוקים כבר מאיתנו. מי היה חושב כזה דבר? מעצמה כמו רוסיה, וככה את מדינת ישראל היום. זה בכלל, זה דברים של וסנס לקבץ גלויותינו. נכון, יש שלב שלישי, קבצנו יחד ארבע כנפות הארץ, שזה כבר קיבוץ גלויות, של אולי כבר כולל ממש את כל נדחי ישראל, ועובדים מארץ אשור, והנדחים מארץ מצרים, שזה מדרגה שהיא יכולה אולי להתרחש רק מתי שיש ממש כבר הופעת שכינה, זה מדרגה שלישית בקיבוץ גלויות, זה נכון. וירושלים, אנחנו בתחילת הזמן, כשהתחלנו ללמוד סנהדרין, אז דיברנו על זה קצת בשיעור. ירושלים היא גם, היא גם חלק מהתחנה הזאת של השיבה שופטנו כבראשונה. ודיברנו על הדבר הזה. כשאנחנו מתפללים השיבה שופטנו כבראשונה, ככה אמרתי לתלמידים. מה אני חושב כשאנחנו מתפללים השיבה שופטנו כבראשונה? אז בוודאי חושבים את הדברים הפשוטים, שאנחנו לומדים סנהדרין, ויש בית דין של 3, ו-23, ו-71, ואנחנו רוצים את חזרת, כן, כי שם ישבו כיסאות למשפט, כיסאות לבית דוד, הדבר המופלא הזה, זה בוודאי אנחנו חושבים על הדבר הזה. אבל זה לא מתחיל מזה. הדבר הראשוני, כשאנחנו חושבים על השיבה שופטנו כבראשונה, זה ההבנה הזאת. הרי הדיינים שדנים, או כשיש משפט, אנחנו לומדים עכשיו סנהדרין, למדנו, אנחנו עסוקים עכשיו בשנים שאנחנו לומדים חושן משפט, ואנחנו צריכים להתרגל לדבר הזה. העולם יש לו תרבות מסוימת, והתרבות שנמצאת בעולם היא יוצרת סוג מסוים של מחשבות, איך מקימים חברה, מהם יסודות המשפט, מהם יסודות החירות, לא ניכנס לכל הדברים האלה. התרבות המערבית מציעה סוג מסוים של אקלים מוסרי שאחר כן הוא מתורגם בעולם המשפטי, כלומר מדובר על סוג מסוים של רוח שאחר כן מתרגמים אותו המשפטנים לאיזשהו משפט מסוים. ואנחנו מאמינים שהמשפט האמיתי זו המשפט של עיר הצדק קריאה נאמנה של ציון במשפט יבדה ושווה וצדקה. כלומר אנחנו מאמינים שירושלים היא צריכה להביא אור אחר של משפט וצדק לעולם, ושיסודות המשפט ויסודות הצדק הם צריכים להיות בנויים על יסודות אחרים. אנחנו לא מאמינים שאפשר לבנות את לבנות את חברה ואומה על היסודות של המשפט של תרבות המערב. זה תרבות שהיא לא תצליח להתמודד עם כל הבעיות שיש בעולם, היא כבר לא מצליחה להתמודד. אז אנחנו מתפללים השיבה שופטנו כבראשונה, יוצאנו גם מתחיל, אז הוא אומר שהאור של ירושלים הוא צריך, הצדק והמשפט של ירושלים הוא צריך להקרין על זה שגם אהבת הצדק והמשפט ישתנה, היסודות האלה, וממילא גם אחרי כן ישתנה כל המערכת הזאת של הצדק והמשפט. הנה עכשיו אנחנו זכינו שחברת כנסת מהבית היהודי היא שרת המשפטים, וזה בסדר, אנחנו מאמינים שאולי זה יקדם משהו, אבל מי באמת יכול לקדם את זה? זה אנחנו. זה מהישיבה, זה מהאור של הצדק והמשפט, מהיסודות של הצדק והמשפט. אתם תנסחו דפים של שמה צריך באמת לשנות במערכת המשפט, ותביאו לחברת כנסת, ואז אולי באמת זה יזוז. אבל אם לא אנחנו ננסח, אז שום דבר לא יכול לזוז. כלומר, המלך רואה את זה גם המשפט, זה צריך לצמח מפה. אם אתה מחפש אתגרים, זה האתגרים. כן. זה הדברים שאנחנו צריכים, זה אנחנו מאותגרים בדבר הזה. כן, שירושלים היא צריכה לשנות את האור של הצדק והמשפט. ובוודאי ירושלים אין ספק שהיא קשורה אחרי כן לברכות האחרי כן של המלשינים על תקווה ועל הצדיקים. על מה המלחמה? כן, המלחמה. אנחנו פותחים את הנביאים, המלחמה היא תמיד על ירושלים. כן, המלחמה על ירושלים. מה זאת אומרת המלחמה על ירושלים? זה לא רק משהו בעתיד, זה היום. בואו ננסה לחשוב היום מה האמריקאים מוטרדים. על מה האמריקאים נלחמים? הם הרי כותבים בכל דולר שלהם, איך הם כותבים באנגלית? In God we trust. אנחנו בוטחים, כן? בהשם אנחנו בוטחים, משהו כזה, נכון? כל דולר שלהם בהשם אנחנו בוטחים.
אני רואה רק
את המספרים. אז מה הם נלחמים? הגוד הוא כל כך טוב, כל כך נחמד, והם מדברים על זה בצורה אמריקאית ונחמדה. אז מה הבעיה? מה הבעיה שיש להם עם ישראל? יש להם, הבעיה היא לא בכלל הגוד. הבעיה זה לא הקדוש ברוך הוא. הבעיה זה שהקדוש ברוך הוא החליט שההופעה שלו היא דרך ישראל. העניין של המלחמה היא לא על הקדוש ברוך הוא. המלחמה היא שהקדוש ברוך הוא קבע שהדרך הופעת שכינתו בעולם זה דרך הדבר הזה שנקרא ישראל, דרך ירושלים שמופיע שזה ליבם של ישראל. על זה המלחמה, על זה המלחמה, על זה מה שאנחנו מתפללים אל המלשינים אל תהיה תקווה ואחרן על הצדיקים. וזה המלחמה שיש לנו, כן? וזה מלחמה שקודם כל אנחנו צריכים בתוך האומה להסביר לעצמנו, להסביר לאומה למה באמת חייב להיות שהאור האלוקי, ומה העניין הזה שהאור האלוקי וישראל הם חייבים להופיע בצורה הזאת, כן? אז מה, כשהגויים הם נלחמים, הם לא עומדים עכשיו להילחם סתם באשם. עם השם הם יסתדרו, לא אכפת להם שהשם, ושכל אחד יהיה לו טלגרף ישיר לקדוש ברוך הוא, זה העיקר, אבל שזה לא יהיה דרך ישראל. וזה ירושלים באה ואומרת, אין דבר כזה, כן? אין בית מקדש בירושלים, כן? לא יכול להיות בית מקדש, בית מקדש בירושלים, שכאילו אפשר להגיע לבית מקדש בטלגרף ישיר, אין דבר כזה. בית מקדש עובר דרך ירושלים. וזה העניין הזה של מה שאנחנו עסוקים, כן, אנחנו עסוקים בדגל ירושלים, ואחרי כן בוודאי מגיעים לירושלים עירך ולצמח דוד, וכשאנחנו, כן, טוב שבאמת חכמי הדור, תקנו לנו קודם כל את היום העצמאות, שזה היום על הבסיס, על התשתית, על ההצלה הבסיסית, אבל תקנו לנו את הדבר הזה, שזה אנחנו לא נוחים ולא נינוחים, ושאנחנו מכירים האמת בדברים הגדולים שברם ראש הישיבה דיבר, על הסייעת הנשמעי הגדולה הזאת, שהדברים הם הולכים בהתארות הדלילה, בהתארות הדלת עתה, ושהדברים האלה הם לא, אנחנו לא נינוחים, ועוד ירושלים היא לא נותנת לנו את האפשרות להיות נינוחים, ואנחנו באמת מרגישים באמת את הנס הגדול, ומתוך הניסים הגדולים שהקדוש ברוך הוא עושה איתנו, זה נותן לנו כוח להמשיך. פעם הסברנו, מה זה הביטוי הזה? משען ומפתח לצדיקים. מה זה המשען ומפתח לצדיקים? משען ומפתח לצדיקים, הפירוש הוא כזה, הקדוש ברוך הוא נותן לנו כמה ניסים, שנרגיש משען, כלומר נרגיש ביטחון, ונרגיש שיש לנו סייעתא דשמיא, ואז זה נותן לנו כוח להמשיך. אז בעזרת השם שנזכה שהקדוש ברוך הוא ימשיך לרומם את קרנם של ישראל, ימשיך כל עניין הקיבוץ גלויות, נזכה, אם אנחנו לומדים עכשיו מסכת סנהדרין, אז עצם הלימוד הזה הוא כבר מזרים דברים להשיב השופטנו, אבל אנחנו לא מסתפקים בסגולס, ממש להפוך את זה, לתרגם את זה לבירורים האלה של, כן, איך זה בא לידי ביטוי התביעה שלנו מעצמנו להיות, כן, להיות מוסריים יותר, להיות צודקים יותר, להיות אמיתיים יותר, והירושלים תיתן לנו את הכוח באמת להאמין יותר את העניין הזה שהקדוש ברוך הוא וישראל יכולים, כן, האור האלוקי יכול להופיע רק דרך העניין הזה של גידול קרנם של ישראל. בשם השם נמשיך ונצליח.
Thank you.
גם לי.
שיהיה הכל, 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 נחס רוח אליך. שיהיה הכל, 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 נחס רוח אליך. וזה כל עיקר, כבוד נשאנו. וזה כל עיקר, כבוד נשאנו. שיהיה הכל, 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 נחס רוח אליך. וזה כל עיקר, כבוד נשאנו. וזה כל עיקר, כבוד נשאנו. שיהיה הכל, 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 נחס רוח אליך.
Hey, 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 hey Oh, Thank you.